יומא דף סמך ח', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ז' עמוד ב', במשנה למטה. כוח של מצווה הוא כוח גדול מאוד. במסכת אבות, פרק ד' משנה י' א', רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. קונה לו מלאך שמלמד עליו זכות, ששומר עליו. אבל מצד שני, עבירה אחת חמורה מאוד. העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. נו, איך אפשר לבטל את הקטגור? תשובה ומעשים טובים כתריס מגן מפני חלילה הפורענות. כאדם יחיד חוטא, יש קורבנות של יחיד, חטאת. את הדם זורקים על המזבח, הבשר נאכל לכהנים, והבעלים מתכפרים על ידי שהכהנים אוכלים את הבשר. אבל חטאת ציבור זה כבר רמה אחרת. חמור הרבה יותר. לכן, ביום הכיפורים, כשמביאים סעיר ומקריבים אותו חטאת להשם, בשביל ההבנות של עם ישראל, הסעיר הזה, האדם של, הוא סעיר חטאת, אדם שלו מזים על המזבח, מזים בקודש הקודשים, מזים בפרוכת, הבשר שלו לא נאכל לכהנים. כי זה חטאת שבא על חטא של ציבור, זה חמור הרבה יותר. הבשר נשרף מחוץ לירושלים. אלה שנושאים את הסעיר מחוץ לירושלים, הבגדים שהם נטמעים לטמא בגדים. אבל לא רק חטא ציבור זה חמור. יש לפעמים איש גדול שחוטא כמו כהן גדול, שהחטא שלו חמור הרבה יותר מחטא של אדם רגיל. ולכן, גם החטאת שלו, כמו החטאת של כהן גדול ביום הכיפורים, הבשר לא נאכל לכהנים, אלא גם הוא נשרף מחוץ לירושלים. גם מי שנושא את הבשר מחוץ לירושלים, הוא גם נטמע, הוא גם מטמא בגדים. כך מסביר הרמ"א, רבי משה איסרליש, זכר צדיק לברכה, שידוע על שם ההגעה שהוא הגיע על השולחן ערוך. כותב את זה בספרו תורת העולה, חלק ג' פרק 66. אומר, יש קורבן חטאת רגילה של אדם יחיד שחטא, הבשר נאכל הכהנים. אבל פר יום הכיפורים של כהן גדול שמחפר על הכהן גדול, איש גדול, החטא שלו חמור הרבה יותר. סעיר יום הכיפורים, סעיר חטאת של עם ישראל, שזה בא לכפר על כל הציבור, על העוונות שלהם, זה הרבה יותר חמור. וזה לשונו. אין פר וסעיר נשרף, אלא על חטאים גדולים, על חטאים של ציבור שלם, או על חטאת של איש גדול. ואלו מצד חטאתם, הוא כותב שם בהמשך, גורמים גלות לעם ישראל, ולכן קורבנותיהם ראויים לשריפה. כך הוא כותב שם בתוך הדברים שהוא מעריך עוד. פר וסעיר של יום הכיפורים, הם קורבנות חטאת מהשורה החמורה יותר, לא כמו חטאת רגילה. זה מתחיל מזה שמזים את הדם שלהם בהיכל, בקודש הקודשים. לא כמו חטאת רגילה שמזים על המזבח החיצון, מהדם. את הבשר לא, הבשר לא נאכל לכהנים, אלא הבשר נשרף מחוץ לירושלים. מי שלוקח את הבשר נטמע. אומרת המשנה בעניין הזה, הכהן גדול בא לו אצל פר ושעיר הנשרפים אחרי שהוא סיים לעזות את הדם בקודש הקודשים, בהיכל, על מזבח הזהב. המשיך את סדר העבודה של יום הכיפורים, עם השעיר לעזאזל, הוא בא אצל ספר ושעיר הנשרפים, קרען והוציא את אימוריהן, את אותם חלקים מהפר והשעיר שאמורים להקטיר על גבי המזבח. את האימורים נתנם בתוך כלי של כלי שרת שנקרא מגיס. מגס. כשיגיע הזמן, והקטירם על גבי המזבח, לא עכשיו. בהמשך היום של יום הכיפורים גם הקטיר את האימורים של פר ושעיר לגבי המזבח. עכשיו, שלב הבא, צריך לשרוף את הבשר של הפר והשעיר, אבל זה לא בתוך בית מקדש, זה מחוץ לירושלים. עכשיו צריך להוציא גם את הפר וגם את השעיר. איך היו מוציאים אותם? מעניין. קלען במקלעות. קלע אותם אחד בתוך השני, קליעה כזאת, כמו שעושים קליעה של חלה, של צמא. ארבע אנשים היו נושאים שני מוטות, שני אנשים מקדימה, שניים מאחורה, ועל המוטות האלה היו הפר והשעיר כלואים אחד בתוך השני. והוציאם, מי שמיועד להוציא אותם, מחוץ לירושלים, לבית השריפה. אלה שמוציאים את הפר והשעיר מחוץ לירושלים, התורה כותבת עליהם ש... השורף אותם יחבס בגדיו. ממתי מתאמים בגדים? לפי דעת תנא קמא, התנא הראשון במשנה, באותה שנייה שמי שיצאו חוץ לחומת העזרה של בית מקדש. רבי שמעון אומר, לא, הם עדיין לא נטמאים אז. זה לא נקרא שורף אותם. אז לכן עדיין לא יחבס בגדיו. מתי? מתי כן נטמאים? כשהאש... חורכת ושורפת את הפר והשעיר הנשרפים, מי שיציא את האור ברובן, באותו רגע השורף נטמא לטמא את בגדיו. משנה מהירה, על זה שכתוב שהכהן גדול לקח את החלקים של הקורבן, האימורים שמקטירים לגבי המזבח, שם את זה במגס והקטירם לגבי המזבח, זה נראה כאילו שמקטירים את זה עכשיו, זה עדיין לא הגיע הזמן. לכן שואלת הגמרא, והקטירן סלקדת, אלא אימא לא, להקטירן בהמשך, בזמנו, על גבי המזבח. איך היו מוציאים, באיזה צורה היו מוציאים את הפר והשעיר מחוץ לירושלים? קלען במקלעות. מה זה? אמר רבי יוחנן, כמין קליעה, רש"י מפרש, הפר והשעיר היו קלועים אחד בתוך השני. כמו שביארנו. כל זה שהפר והשעיר היו קלועים אחד בתוך השני והם היו בצורה שלמה, לא חלקו אותם לחלקים, זה היה בזמן שהוציאו אותם אל מחוץ לירושלים. אבל כשבאו לשרוף את הבשר, אז כן חילקו אותם איברים איברים, את הפר והשעיר. אבל תנא לא היה מנתחם לאיברים כמו שניתוח בשר עולה, שקודם מורידים את האור של העולה ואז מחלקים את זה חלקים חלקים להקטיר על גבי המזבח. אלא כאן היה שונה. אור על גבי בשר. דהיינו שחילקו אותו אמנם לאיברים, אבל האור היה על הבשר. לא הורידו את האור קודם. מנה נמילי, מאיפה המקור לזה? נתניה ברייטה. רבי אומר, נאמר כאן לעניין פר ושעיר של יום כיפורים. כתוב את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. כתוב גם אור וגם בשר וגם פרש, שזה הכוונה לרי, לצוע. ונאמר לאלן, לעניין פר חטאת של כל השנה שמביא כהן גדול. אם הוא הורה לעצמו יותר בדבר איסור ועשה על פי ההוראה שלו. כתוב שם ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרב וקרבו ופרשו. כתוב שם גם כן אור ובשר ופרש. אז לומדים גזרה שווה מפר כהן גדול לפר ושעיר של יום הכיפורים. מה להלן? כמו לגבי פר חטאת של כל השנה של כהן גדול על ידי ניתוח. חילקו אותו לפני שרפו אותו מחוץ לירושלים, חילקו אותו איברים איברים. אבל לא הורידו לפני כן את האור, לא על ידי הפשט, אלא האיברים היו עם אור. של רגל עם אור, ראש עם האור. האיברים היו עם האור. אף כאן, אותו דבר בפר וסעיר של יום הכיפורים, כשבאו לשרוף אותם מחוץ לירושלים, על ידי ניתוח, חילקו אותם איברים איברים, אבל לא על ידי הפשט. ואת אמינה לנמי המלכה שפר חטאת של כהן גדול בימות השנה, מחלקים אותו ולא מורידים לו את האור. דתניה, קודם כל דרשה אחת שדורשים לעניין פר כהן גדול של פרחתת של כל השנה. הפסוק אומר, מביאים בתורת כהנים את הפסוק בשלמותו, ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קראה וקרבו, כתוב קרבו ופרשו, והוציא אל מחוץ למחנה. כל בשרו על ראשו ועל קראיו, הכל, עם האור, מלמד שמוציאו שלם. יכול לשרפנו שלם. בסדר, מוציאים אותו חוץ ירושלים, הוא שלם, הפר. בסדר, כל הגוף שלו שלם. אבל מי אמר שאתה שורף אותו לפני כן אתה מחלק אותו איברים, אולי תשרוף אותו גם כן שלם. יכול לשרפנו שלם. אבל לא. נאמר כאן בפר כהן משיח, ראשו וקרעיו. וגם לגבי קורבן עולה, נאמר להלן, ראשו וקרעיו. שם כתוב, וערכו את הנתחים, את הראש, ואחר כך כתוב, והקרב והקרעיים. מה להלן בעולה, אנחנו בוודאי יודעים, שכשבאים להקריב קורבן עולה על גבי המזבח, כמו כל קורבן תמיד, שזה בעצם קורבן עולה, אז יש, מחלקים את זה לפני כן איברים, ואז מעלים את זה על גבי המזבח להקטיר. על ידי ניתוח קודם. אף כאן, פר וסעיר, של יום הכיפורים, וכן, פר כהן משיח, על ידי ניתוח. וכך כאן אנחנו דורשים לעניין פר כהן גדול של חטאת של כל השנה, לפני שאתה שורף את הבשר מחוץ לירושלים, אתה צריך לחלק את זה איברים. אבל אתה לא מוריד את האור. מי אמר? אם אתה לומד בקורבן עולה, בקורבן עולה כן מורידים את האור. אז אם מה להלן לגבי קורבן עולה, על ידי הפשט, קודם מורידים את האור של הבשר. אף כאן אולי לגבי פר כהן גדול, על ידי הפשט, תלמוד לומר, וקרבו ופרשו. המעיים יחד עם הרי, עם הצועה. מה זה קשור? מה היא תלמודה? מה זה קשור לאור? הוא אמר רב פאפה, באותו פסוק כתוב גם אור ובשר, וגם המעיים והרי, הצועה. אז יש הקש. כשם שפרשו, כתוב מפורש שזה בקרבו, הפרש בתוך המעיים. ככה מקטירים אותו, כך מוציאים אותו, כך בשרו, כשמוציאים אותו, הוא צריך להיות בתוך אורו. עכשיו, זה שהוא צריך להיות שלם, כבר דרשנו את זה מהפסוק. בקרבו הוא פרשו והוציא, מלמד שמוציאו שלם. אז מה הדרשה הזאת באה ללמד אותנו? שכששורפים את הפר, כהן גדול, ומחלקים אותו לאיברים, לא מורידים לו את האור. אלא האיבר עם האור שלו. זה הרגל עם אור, וכן זה הדרך. ככה זה לעניין פר כהן גדול, וככה גם לעניין פר וסעיר של יום הכיפורים. כשמוצאים את הפר והסעיר מחוץ לירושלים, אלה שמוציאים נטמאים בגדיהם. ממתי מטמאים בגדים? אז הבאנו במשנה שתי דעות. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. כתוב לעניין פר וסעיר של יום הכיפורים, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, אשר הובא את דמם לכפר בקודש, בקודש הקודשים, אז את הבשר שלו יוציא אל מחוץ למחנה, מחוץ לירושלים. ושרפו באש, המשך הפסוק, את אורותם ואת בשרם ואת פרשם, מחוץ למחנה. יש הרי שלוש מחנות. מחנה שכינה, שזה כנגד העזרה. מחנה לוויה, שזה כנגד הר הבית. ומחנה ישראל, שזה כנגד ירושלים. פה כתוב להוציא מחוץ למחנה. מחנה אחד, מחוץ לעזרה. עכשיו, מצאנו להלן, בפר העלם דבר של ציבור, שזה גם כן סוג של חטאת, על חטאת שחטאו כל הציבור בעקבות הוראה מוטעת של בית הדין הגדול. וכן נאמר לעניין פר של חטאת שמביא כהן גדול שחטא, הוא לא מביא כבשה או שעירה כמו סתם אדם, אלא הוא מביא פר. מצאנו שם שאתה נותן להם מקום לשריפה שיוציא אותם חוץ לשלוש מחנות, מחוץ לעזרה, מחוץ להר הבית, מחוץ לירושלים. כמו שנראה. וכאן אתה אומר רק מחוץ למחנה אחד? אתה נותן להם מקום לשרוף רק מחוץ למחנה אחד? הרי פר ושעיר של יום הכיפורים יש הקש בינו לבין פר כהן גדול של כל השנה לעניין שאר הדינים שלו. אז אם כן, כמו שפר כהן גדול של כל השנה צריך להוציא מחוץ לשלוש מחנות, ככה גם פר ושעיר של יום הכיפורים. אם כן, למה נאמר מחוץ למחנה? הרי צריך להוציא אותו מחוץ לשלוש מחנות. למה אתה אומר מחנה אחד? לומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה אחד, מחוץ לעזרה, כבר הכהנים שנושאים אותו מתאמים בגדים. בסדר? לכן כתוב מחוץ למחנה. עכשיו, אתה אומר שפר אליהם דבר של ציבור, פר כהן גדול של כל השנה, מוצאים אותם מחוץ לשלוש מחנות. אתה מנהלן, איפה מצאנו דבר כזה? תתניה, פסוק אומר, והוציא את כל הפר. מוציאים אותו חוץ לשלוש מחנות. עזרה, הר הבית וירושלים. מי אמר? אתה אומר חוץ לשלוש מחנות, או אינו אלא חוץ רק למחנה אחת? כתוב אל מחוץ למחנה. אולי מספיק להוציא אותו מחוץ לעזרה? לא. כשהוא אומר, בפר אלם דבר של ציבור, פר העדה, שהציבור חטאו בעקבות הוראה מוטעת של בית דין הגדול, גם שם כתוב אל מחוץ למחנה. שאין תלמוד לומר מחוץ למחנה, שהרי כבר נאמר, ושרף אותו, אותו דבר, כאשר שרף את הפר הראשון. אז כמו שהפר הראשון שרפו מחוץ למחנה גם אותו, למה צריך לכתוב מחוץ למחנה? מה תלמוד לומר פעם שנייה אל מחוץ למחנה? ליתן לו מחנה שנייה. בא ללמד שאותו צריך להוציא לא רק מהעזרה, מחנה שכינה, אלא גם מהר הבית, מחנה לוויה. עכשיו יש פסוק שלישי מיותר. וכשהוא אומר, מחוץ למחנה בדשן, לגבי הוצאת הדשן מהמזבח, שהתערם ערימה גבוהה של אפר על המזבח, היו מוציאים אותו הוצאת הדשן. כתוב, והוציא את הדשן מחוץ למחנה. שאין תלמוד לומר שמוציאים את הדשן מחוץ למחנה, כי הרי לאן מוציאים את הדשן? הרי כבר נאמר, בפרים הנשרפים, כמו פר וסעיר של יום הכיפורים, או הפר כהן גדול, או פר אלם דבר של ציבור שאנחנו מדברים עליהם. פסוק אומר שמוצאים אותם מחוץ למחנה, לאיפה? אל שפך הדשן. למקום ששם שופכים את הדשן, כשיש מידה הרבה דשן על גבי המזבח, אז אני יודע שאיפה שופכים את הדשן? באותו מקום ששם שורפים את הפרים הנשרפים. ואת הפרים הנשרפים אני יודע שמוצאים מחוץ למחנה, אז מה צריכים לכתוב לעניין תרומת, לעניין הוצאת הדשן? למה צריך לכתוב שמוצאים אותם מחוץ למחנה? אז יש פה בעצם שלוש פעמים כתוב מחוץ למחנה, זה בא ללמד, תן לו מחנה שלישית. שכשמוצאים מחוץ למחנה, הכוונה מחוץ לשלוש מחנות, מחוץ לירושלים. זה לפי דעת התנא הראשון. קודם כל אמרנו, שלפי דעת התנא הראשון במשנה, הרי אנחנו יודעים שאלה שמוצאים את הפר והשעיר מחוץ לירושלים, הבגדים שלהם נטמאים. הם נטמאים לטמא את הבגדים שלהם. ממתי הם נטמאים? התנא הראשון סובר, מרגע שהוא יוצא מחוץ לעזרה בגדיו נטמאים. מאיפה הדרשה? הדרשה היא כי כתוב שהוא מוציא מחוץ למחנה, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו לגבי פר ושעיר. שאלת השאלה, למה אתה אומר מחוץ למחנה? הרי מוצאים אותו מחוץ לשלוש מחנות, כמו שעכשיו דרשנו. התשובה היא, נכון, באמת, את השריפה שורפים מחוץ לשלוש מחנות. אבל ברגע שהוא הוציא את הפר והשעיר מחוץ למחנה אחת, מחוץ לעזרה, כבר נטמאו בגדיו. זה כבר נקרא שהוא רוצה. שאלת השאלה ורבי שמעון, שהוא סובר, שגם כשהוא יוצא מחוץ למחנה אחת, וגם כשהוא יוצא מחוץ למחנה שנייה, וגם אחרי שהוא יוצא מחוץ לשלוש מחנות, עדיין בגדיו לא נטמאים עד מתי? עד שיצית האור ברובם של הפר והשעיר. אז אם כן, אי מחוץ למחנה, מה יביד לי? מה הוא דורש מזה שכתוב מחוץ למחנה? ובא אליי לקדטניה בברייתא. רבי אליעזר אומר, נאמר כאן בפר יום הכיפורים, מחוץ למחנה, ונאמר להלן, לעניין פרה אדומה, שאותה שורפים בשביל מהאפר שלה לעשות מי חטאת לתאר טמאי מת. כתוב שם, גם כן, והוציא אותה מחוץ למחנה. הרי שורפים אותה בהר הזיתים. מה כאן בפר יום הכיפורים הוא מוציא אותה חוץ לשלוש מחנות? כמו שדרשנו קודם. אף להלן לגבי פרה אדומה, הוא שוחט, מוציא אותה בשביל לשחוט אותה חוץ לשלוש מחנות, מחוץ לירושלים. ומה להלן בפרה אדומה? כתוב ושחט אותה אל נוכח פני אוהל מועד. לכיוון הפתח של אוהל מועד, שזה היה בצד מזרח. אז אם כן, שחיטת פרה אדומה הייתה במזרחה של ירושלים. אף כאן, פרה ויום הכיפורים, שורפים אותו במזרחה של ירושלים. מאיפה דורשים את זה? זה שכתוב, מחוץ למחנה, דורשים גזירה שווה לפרה אדומה. ששורפים אותה, את הפר של יום הכיפורים, באותו מקום שבו שורפים ושוחטים את הפרה האדומה במזרחה של ירושלים. שואלת הגמרא ורבנן, שהם דורשים מחוץ למחנה, שברגע שהוא יוצא ממחנה אחת, דיינו מהעזרה, כבר הוא נטמע לטמא בגדיו, מאיפה הוא ידע ש... איפה שורפים את הפר כהן גדול? הוא הרי לא דורש את זה בגזרה שווה מפרה אדומה, כי הרי המילים שנדרשים לגזרה שווה, שזה מחוץ למחנה, הוא דורש את זה משהו אחר, הוא דורש ברגע שהוא יוצא מחוץ למחנה אחת, מחוץ לעזרה, כבר הוא טמא לטמא בגדים. אז השאלה, אם ככה, איך השריף להוא? איפה באמת הוא ישרוף את הפר של יום הכיפורים? מתרץ את הגמרא, כדתניא. איך נשרפים הפר והשעיר של יום הכיפורים? לצפונה של ירושלים, לא למזרחה. מי אפשר לוקח את זה? כמו כל חטאת שעבודתה נעשית בצפון. צפון המזבח בדרך כלל, אז פה זה יהיה בצפון של ירושלים. וחוץ לשלוש מחנות, חוץ לעזרה, חוץ להר הבית וחוץ לירושלים. רבי יוסי אומר, הבית הדשן נשרפים. צריך לקבוע מקום שישפכו שם לפני כן קצת דשן מהאפר של המזבח, שמקום הזה יהפוך להיות בית הדשן, כי כתוב אל שפך הדשן, ושמה שורפים את הפר והשעיר של יום הכיפורים. אבל לפי הטענה הראשון, נראה שלא צריך שיהיה שמה מהאפר של המזבח, באותו מקום שבו שורפים את הפר והשעיר של יום הכיפורים. אמר רב אמן טענה דפליגה לידי רבי יוסי, מי באמת הטענה הראשון שסובר שלא צריך לשים שמה לפני כן אפר? לדעתו של רבי אליעזר בן יעקב הוא, דתניא, אל שפך הדשן ישרף, לפי דעת הטענה אחת, שיהיה לשם דשן. צריך בזמן של השפיכה שיהיה שם דשן. וזה כמו הדעה השנייה בברייתא, כמו דעתו של רבי יוסי. לעומת זאת, רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא צריך שיהיה שם דשן. אל שפך הדשן, הכוונה שיהיה מקומו משופח. הכוונה מדרון, שאם תשים שם הדשן זה יישפך. אז לא חייבים דווקא שיש שם הדשן. אז לכאורה נראה שצריך שזה יהיה מקום כזה משופח, שאפשר, שאם תשים שם דשן הוא יישפך, אבל לא חייב לכאורה להיות שיהיה שם דשן. אמר לה הבאי, מי אמר? ודילמה, במקומו משופח הוא דפליגי. אולי כולם מודיעים בברייתא הזאת שחייב שיהיה דשן באותו מקום של שריפת הפרה. אבל הוויכוח הוא, האם צריך להיות, המקום צריך להיות מדרון או לא. אז אם כן, לא חייב להיות שהברייתא הזאת, יש כאן דעה שסוברת, שלא צריך לשים דשן במקום שריפת פר והשעיר. תנו רבנן ברייתא. פסוק אומר לעניין פר ושעיר של יום הכיפורים, והשורף אותה מכבס בגדיו. דורשים מזה, רק השורף את הפר והשעיר, רק הוא מטמא בגדים, ולא אלה שמסייעים בשריפה. המצית את האור, ולא המסדר את המערכה ששם עצים, ואיזה הוא השורף? כל מי שמתעסק עם השריפה. זה אפילו זה המסייע בשעת שריפה. כל מי שעוזר עם השריפה. יכול, אף מי שנעשו אפר, אלה שמתעסקים באפר, מטמאים בגדים. לא. תלמוד לומר, אותם. והשורף אותם. כשזה אפר זה כבר לא אותם. אותם מטמאים בגדים, ולא מי שנעשו אפר מטמאים בגדים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אני דורש את זה מהפסוק, והוציא את הפר, שרק מי שמוציא את הפר נטמא לטמא בגדים. מטמא. אבל ברגע שכבר ניתח הבשר, שהבשר נמס, הוא לא אומר שזה אפר, אלא כשהבשר נמס, כבר זה שמתעסק בו אינו מטמא בגדים. מהי בעיניו? לפי התנא הראשון, שנעשו אפר, מי שנוגע בהם לא מטמא בגדים, ולפי רבי אלעזר ברבי שמעון, ברגע שכבר רק נמאס הבשר, כבר מי שמתעסק איתו לא מטמא בגדים, יקבין, היו לשווי אחרוך, כשהבשר רק נחרח והוא עדיין לא אפר. לפי תנא קמא, כיוון שזה עדיין לא אפר, עדיין מי שמתעסק בשריפה, הוא נטמא לטמא בגדים. אבל רבי אלעזר ברבי שמעון, לפי דעתו, ברגע שכבר ניתח הבשר, אז זה כבר לא נקרא פר, ואם כן, מי שמתעסק בו בשריפתו, לא נטמא לטמא בגדים. אומרת המשנה, אחרי ששלחו את השעיר לעזאזל, הכהן גדול היה צריך פשוט לעמוד ולחכות, או לשבת, הוא היה יכול לשבת גם. אבל לא היה יכול להמשיך את העבודה. צריך להמתין עד שהשעיר שישתלח לעזאזל יגיע למדבר, יגיע לצוק. אמרו לו לכהן גדול, הנה הגיע השעיר למדבר, הוא הגיע כבר לצוק של עזאזל. פסוק אומר, ושילח את השעיר במדבר, ואחר כך כתוב, ואת חלב החטאת יקטיר המזבח. מביא רש"י, שזה דורשים, שקודם צריך לשמוע שהשעיר הגיע לצוק, ורק אז הכהן גדול ממשיך בעבודה. מנין היו יודעים שהגיע השעיר למדבר? דרכאות היו עושים, היו מעמידים סלעים על גבי סלעים, ואז היה בן אדם עומד על הגובה, על הסלעים, מקום מוגבה, היה יכול לראות למרחוק. ככה עשו כאלה מין במות, כל קטע מהדרך, והאנשים עמדו במקום גבוה, ראו את זה שעומד במקום הגבוה במרחק ממנו. ואז, כשהגיע השעיר לצוק, אז זה שעמד בדרכאות הכי גבוה, הכי קרוב, הוא היה רואה. אז היו מניפים בסודרים, היה מניף בסודר, וזה היה סימן שהגיע השעיר למדבר. זה שעמד במרחק ממנו על גבי הבמה הזאת היה רואה, אז הוא גם כן היה מניף בסודר. זה שעמד במרחק ממנו היה גם כן רואה, גם מניף בסודר, עד שהגיע לזה שהכי קרוב לירושלים, ואז היה נודע שהגיע השעיר לצוק. ועכשיו הכהן גדול יכול להמשיך בעבודה. יודעים שהגיע השעיר למדבר. עכשיו, זה לפי דעת התנא הראשון שסובר, שמתי זה נקרא שהגיע השעיר למדבר ולכן אפשר להמשיך את העבודה, זה כשהוא הגיע לצוק. לא חייב להיות שדחו אותו בצוק, אבל שכבר הגיע לצוק. אבל רבי יהודה חולק על עצם הרעיון. לפי דעתו, לא צריך להגיע לצוק, אלא צריך להגיע לתחילת המדבר, שזה עוד הרבה קודם. אז לכן אמר רבי יהודה, והלא, לא צריך סימן, כבר סימן גדול היה להם, לפי המרחק. כי הרי מירושלים ועד בית חידודו, עד תחילת המדבר, שבמדבר הזה היה את ראש הצוק, המרחק מירושלים עד תחילת המדבר, 3 מילים. אז אם כן, יקירי ירושלים מלווים אותו, את המשלח, את השעיר. והם יכלו לדעת ולשער מתי בערך הגיע המשלח למדבר. איך אפשר לאמוד את זה? הרי יקירי ירושלים שהיו מלווים את המשלח, את השעיר למדבר, היו הולכים איתו ביחד מיל מחוץ לירושלים, שזה 2,000, ממש זה אפשר לצאת מחוץ לירושלים. ואז הם היו חוזרים מיל, אז כבר זה מרחק של 2 מיל, והיו ממתינים, שוהים, כדי שיעור של הליכת מיל, אז יודעים שמהרגע שהם יצאו עד עכשיו, עברו 3 מיל. יודעים שהגיע השעיר למדבר, איך הדעתו שלו ביהודה. רבי ישמעאל אומר, והלא סימן אחר היה להם, לדעת שהגיע השעיר כבר לצוק. לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל, וכשהגיע השעיר למדבר, היה לשון מלבין. שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אז אם כן, יכלו לדעת שהגיע השעיר למדבר, ואפשר להמשיך את העבודה. אמר אביי, שמע מינה, זה שכתוב שהגיע השעיר למדבר. אחר כך כתוב, אמר רבי יהודה, שהמדבר הכוונה לבית חידודו. רואים מפה שבית חידודו במדבר קיימה, בתחילת המדבר. והיה כמה שמלן. אמר רבי יהודה בא לחלוק על התנא הראשון, וכסבר רבי יהודה, כיוון שהגיע השעיר לתחילת המדבר, אפילו אם עדיין לא הגיע לצוק, כבר נעשית מצוותו, וכבר הכהן גדול יכול להמשיך לדבר הבא שצריך לעשות בעבודה של יום הכיפורים. לא כמו שאמר התנא הראשון במשנה, שרק מתי שהגיע השעיר לצוק ממש, רק אז זה נחשב שנעשית מצוותו של השעיר המשתלח. הדרן הלך, פרק שישי, פרק שני שעירי, ועד כאן השיעור על דף סמכת.